אנחנו נלמד בעזרת השם את המאמר שהרבי אמר בשבת מברכים חודש סיוון בשנת תשכ"א. הדיבור המתחיל של המאמר זה הפסוק שכתוב אצל הנביא ירמיהו, רפאני השם וארפה, הושיעני ויבשע כי תהילתי אתה. הפסוק הזה הוא גם בעצם הפסוק האחרון בהפטרה של שבת בחוקותיי, שזה בעצם אותה השבת שהרבי אמר את ההפטרה, אמר את המאמר, זה אותו שבת, אומרים את ההפטרה הזו, וזה הפסוק המסיים את ההפטרה. הפסוק הזה, במאמר הזה הוא מסביר את המשמעות של הרפואה במובן פנימי. יש פה גם במאמר קטעים קצת יותר עמוקים, 2-3 אותיות קצת יותר עמוקים, אבל כמו שדיברנו כבר גם אתמול, שלא צריך להיבהל מדברים עמוקים, מנסים לצלול ומגיעים בעזרת השם. אז כדי להבין את המאמר, אני אקדים, כפי שהוא מזכיר את זה במאמר עצמו, במקור בירמיהו, איכן שכתוב הפסוק רפאיני השם ורפא, יש לפני כן פסוק קודם. בפסוק הקודם כתוב ככה, מקווה ישראל השם, זאת אומרת עם ישראל, התקווה שלהם זה הקדוש ברוך הוא, כל עוזבך יבושו, כל אלו שחלילה עוזבים את הקדוש ברוך הוא, יהיה להם בושה, וסוריי בארץ יכתבו, אלו ששרים מדברי השם, שהם לא שומעים את השליחות של הקדוש ברוך הוא. אז בארץ יכתבו, דיינו, המקום שלהם יהיה בתחתיות הארץ, כמו שרש"י מסביר, כי עזבו מקור מים חיים את השם, כי הם עזבו את המקור מים חיים את השם. ולאחר מכן מיד בא הפסוק, רפאיני השם וארפה, הושיעני ויבשע כי תהילתי אתה. שזה בעצם הפסוק המסיים את ההפטרה. אז יש כאן כמה דיוקים במאמר בתחילה בפסוק, ובעצם הרעיון של המאמר שהרפאיני בא בהמשך לפסוק הקודם. אם אדם לא היה עוזב את מקור מים חיים את השם, אז לא היה לו שום בעיה, לא היה צריך לבקש רפואה. הרפואה היא בעצם לתקן את העזיבה של מקור מים חיים את השם. ועל זה אומרים רפאיני השם. בואו נראה את המאמר מבפנים. רפאיני הוואי וירפא, שאימי ויבשע, כי תהילתי אתה. שואל הרבי ואומר, וצריך להבין, מהו כפל הלשון רפאיני וירפא? אם כתוב רפאיני השם, אז ברור שאם הקדוש ברוך הוא ירפא אותי, אז וירפא, אז אני אתרפא. למה צריך להוסיף את המילה וירפא? הרי האם זה משהו כאן לא ברור מאליו, שאם יהיה רפאיני השם, אז אני אתרפא? למה צריך את הכפל הלשון? וכן, אותה שאלה יש גם בהמשך הפסוק. הושיעני ויבשע. אותו רעיון, הושיעני, תושיע אותי. נו, אז ברור, אם הקדוש ברוך הוא יושיע אותי, אז אני אהיה במצב טוב. למה צריך להגיד גם את הפועל יוצא המובן מעילה ויבשע? כפי שהקשה בזוהר, הזוהר בעצם שואל את השאלה הזו. כיוון דאמר, אז כאן עכשיו יש ציטוט מהזוהר. כיוון דאמר רפאיני השם, נשאל את השאלה מה הוא וירפא. כיוון דאמר הושיעני, נשאל את השאלה מה הוא ויבשע. אז בעצם זו שאלה ששואל הזוהר, וזה בעצם הדיוק שרבי מדייק כאן במאמר. והנה בזוהר מבואר, הזוהר לכאורה עונה תשובה לשאלה. מה הזוהר אומר? אז כתוב כאן את לשון הזוהר בארמית. דכל אסוותא דאלמא, אסוותא בארמית זה רפואה. כמו שאנחנו מכירים, יש בית רפואה שנקרא סוטה. סוטה זה בעצם במקור המילה רפואה בארמית. אז אומר הזוהר, כל אסוותא דאלמא, כל הרפואות שיש בעולם, בידה דקודשא בריך הוא. אין מושג של רפואה שלא בא מהקדוש ברוך הוא. כל הרפואות זה בא בידי הקדוש ברוך הוא. אבל אית מנהון, יש חלק מהרפואות על ידה דשליחה. יש רפואות שהקדוש ברוך הוא שולח אותם על ידי אמצעות שליח. שולח רופא, שולח מנתח, שולח אדם כזה או אחר, והוא השליח להביא את הרפואה. ואית מנהון, יש רפואות מסוג אחר, זה לא יתמסרו בידה דשליחה. יש רפואות שהקדוש ברוך הוא לא מוסר אותם בידיים של שליח, אלא הוא מרפא בעצמו, הוא מתעסק ישירות בחולה ומרפא אותו. אומר הזוהר, מה ההבדל בין הרפואה שבאה על ידי שליח לרפואה שבאה בטיפול אישי ישירות מהקדוש ברוך הוא? ואינון דהתמסרו בידה דשליחה, אותם רפואות שהקדוש ברוך הוא מוסר בידיים של שליח, אס ותאינון, הרפואה היא רפואה, כי אם הקדוש ברוך הוא שולח שליח לרפא, אז הרפואה היא רפואה, אבל לזימנין מתעדרן, אבל עובר זמן, אז הרפואה מתפוגגת, והבעיה יכולה לחזור. דיין במילים אחרות, הרפואה היא לא רפואה תמידית, היא מוגבלת. אבל אינון דקוד שבריך הוא מסי, אבל אותם אלה שהקדוש ברוך הוא מסי, מה זה מסי? זה אותו שורי של המילה אסוותא, מסי זה מרפא. אבל אותם חולים שהקדוש ברוך הוא בעצמו מרפא, לא על ידי שליח, לא מתדרן לאלמין, הם לא חוזרים לעולם. דהיינו, הרפואה שבאה מלמעלה ישירות בלי אמצעות שליח, זה רפואה פעם אחת ולתמיד. ועל דה, ועל זה ידוע אסוותא דילי, הרפואה שלו, דהיינו, הרפואה של הקדוש ברוך הוא, היא אסוותא, היא רפואה כזו, דלית בה מראה כלל. זה רפואה שאין בה חולי בכלל, לא חוזר החולי אחרי שהרפואה באה מהקדוש ברוך הוא. אחרי שהזוהר אומר את הנקודה הזו, את ההבדל בין רפואה שבאה על ידי שליח לרפואה שבאה ישירות מהקדוש ברוך הוא, סיים הזוהר ואומר בעצם, עכשיו הוא יענה תשובה על השאלה, ובגין כך, ולכן, כתוב, ורפאיני השם, ורפא ודאי. זה בעצם מה שאומר הנביא ירמיהו. שהיהודי אומר, רפאיני השם, שהרפואה תבוא ישירות ממך ריבונו של עולם, לא באמצעות שליח, וירפא ודאי, אז הרפואה תהיה באופן מוחלטת, באופן ודאי. בלא כתרוג הכלל, לא יהיה מקטרגים שיכולים לקטרג ולבקש להחזיר את הגלגל, חלילה את החולי, אלא הרפואה תהיה מוחלטת. ומילא, על פי זה הוא מתרץ הזוהר, למה כתוב תקף הרפאיני ורפא. אבל הרב אומר שהשאלה שמדייק הרב פה במאמר, זה אחרי הזוהר. זאת אומרת, הביאור של הזוהר ידוע לנו. ולמרות זאת, אחרי הביאור של הזוהר, ולמרות הביאור של הזוהר, אך עדיין צריך להבין בנוגע לכפל הלשון. גם אחרי שהזוהר מבאר את העניין, הדבר לא מובן לגמרי. מדוע? כדי לכאורה, ממה שנאמר רפאיני אבל, אם אנחנו יודעים כבר מהזוהר, שרפואה אלוקית רפואה בלתי חוזרת, רפואה נצחית, אז אם הפסוק אומר כבר רפאיני אבאיה, אז גם אם לא היה כתוב רפא, אם היה כתוב רק רפאיני אבאיה, והיינו מבינים ומפרשים שמה הפירוש של המשפט הזה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מרפא אותנו שלא על ידי שליח, מובן, מזה עצמו כבר לכאורה מובן, שהבקשה היא שהרפואה תהיה על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו, ולא על ידי שליח, ואנחנו יודעים כבר מה מיוחד ברפואה שבאה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, שאז הרפואה היא בשלימות. אז לכאורה גם בלי שיהיה כתוב את הכפל והרפא, אנחנו בעצם נבין לבד שאם מדובר כאן ברפואה שבאה מהקדוש ברוך הוא, אז כל רפואה שבאה מהקדוש ברוך הוא היא רפואה מוחלטת. ומהו הצורך בכפל הלשון והרפא? זאת אומרת, במילים אחרות, גם אם לא היה כתוב תווי רפא, והיינו יודעים את הכלל הזה שאומר הזוהר, שרפואה שבאה מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר בלי שליח, זה רפואה מוחלטת שאין אחריה חולי, אז זה היה מובן מאליו בלי הכפל. אז בעצם יש לנו כאן שני דיוקים, על הרפאיני והרפא, על האושיעיני ויבשע. רק על הרפאיני היה כאן עריכות, שבעצם הזוהר כבר שואל את השאלה, אבל השאלה שלנו היא למרות התשובה של הזוהר. גם צריך להבין דיוק נוסף מדייק הרבי בפסוק הזה, מה שכתוב, מה אומר סיום הפסוק, כי תהילתי אתה. יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אתה ריבונו של עולם התהילה שלי, אותך אני מעלל, אותך אני משבח, לך אני מודה, שזהו נתינת טעם על הבקשה רפאיני. כי תהילתי אתה, הוא בא בהמשך לרפאיני. זאת אומרת, אני מבקש ממך ריבונו של עולם שאתה תרפא אותי, ואז אני אומר, כי למה מגיע לי שאתה תרפא אותי? כדי כיוון שתהילתי אתה, כיוון שאני מעלל אותך ואתה התהילה שלי, לך אני משבח, לכן רפאיני הווי. זה הפשט של הפסוק, אבל צריך להבין מה באמת הקשר. מה כאן הסיבה והתוצאה, שבגלל שיש תהילתי, בגלל שאני מעלל אותך ואני משבח אותך, לכן רפאיני הווי, מה הקשר בין הדברים? את זה צריך להבין. כדי להבין את דיוקי הלשון בפסוק, אומר הרבי, והעניין בזה דיני. צריך לראות את הפסוק הזה במכלול של רצף הפסוקים שהוא מופיע בירמיהו, מה כתוב לפני זה. הפסוק הזה הוא בפרק י' ז' פסוק י' ד'. בואו נראה מה כתוב פסוק אחד קודם, פסוק י' ג'. דיני, הפסוק רפאיני, הפסוק הזה רפאיני הווי ורפאי, ובהמשך למה שכתוב לעיל מיני, זה בא בהמשך למה שנאמר בפסוק לפניו, פסוק י' ג', מה כתוב שם? כי עזבו מקור מים חיים את הווי. פסוק לפני כן מדבר על אותם, אלה שהם התנתקו חלילה מאלוקות, הם עזבו את האלוקות, הם עזבו את הווי, אבל הפסוק שהוא מתאר את העזיבה שלהם, שהם עזבו את הווי, אומר הפסוק, הוא מתאר, הוא לא אומר סתם כי עזבו את הווי, הוא מוסיף עוד שלוש מילים, להגדיר ולתאר מה זה הוויה, מקור מים חיים. עוד מעט יהיה כאן עריכות במאמר, להבין מה התוספת הזו, מה הדיוק, למה קוראים לזה מקור מים חיים. אבל על כל פנים, אחרי שהפסוק אומר, שיש כאלה שהם עזבו את הוויה, את מקור מים חיים, ואחר כך בא הפסוק רפאיני, ומזה מובן, שהבקשה רפאיני הוויה, זה שאנחנו מבקשים ריבונו של עולם תרפא אותנו, על איזה מחלה מדובר כאן? אז אם היינו רואים את הפסוק הזה, פסוק י' ד' כפסוק בפני עצמו, היינו מבינים שמדובר על חולי גשמי. אבל מכיוון שאנחנו מסתכלים על הפסוק הזה בהמשך לפסוק הקודם, ובפסוק הקודם כתוב שיש כאן בעיה של מישהו שעוזב חלילה את מקור מים חיים את הוויה, ועל זה באה אמירה רפאיני, אז ברור לנו אם כך שהבקשה רפאיני היא על איזה בעיה, על איזה חולי, היא על החולי עזיבת מקור מים חיים. זה שחלילה יש כאלו שעוזבים את מקור מים חיים, זה חולי, ועל החולי הזה באה הבקשה רפאיני. מהי ההגדרה של החולי? דהיינו עזיבת התורה והמצוות. יהודי שחלילה עוזב את תורה ומצוות, זה נקרא חולי, שנקראים בשערי תורה ומצוות נקראים בשם חיים. הפסוק קורא לזה מקור מים חיים. אנחנו נראה בהמשך המאמר גם באמת הדיוק של מים. אבל ידוע הרי שכתוב באבות רבי נתן שיש 10 דברים שנקראים חיים. הקדוש ברוך הוא נקרא חיים, תורה נקראת חיים, עם ישראל נקראים חיים. אז מכיוון שתורה ומצוות נקראים חיים, אז מי שעוזב מקור מים חיים, דהיינו הוא עוזב את התורה והמצוות, אז הוא נקרא חולה. והרפואה על זה היא, מהי התרופה על מי שעוזב את מקור מים חיים? הרפואה על זה היא על ידי התשובה. כתוב רפאיני, מהי הרפואה על העזיבה? הרפואה זה בעצם לחזור בתשובה, שנקראת בשם רפואה. הגמרא אומרת שתשובה נקראת רפואה. עכשיו בפשטות אנחנו היינו מסבירים שהחולי הוא בעצם אותו אחד שעוזב את התורה, פשוט מפסיק לקיים תורה ומצוות, התנתק, לא מקיים שום דבר, הוא נקרא חולה. אומר הרבי, יש להוסיף שיש חולי גם אצל אלה שכן מקיימים. יש חולי מבחינה כמותית, שזה אלה שלא מקיימים בכלל, יש אבל חולי מבחינה איכותית. מבחינה כמותית הוא מקיים, יכול לעשות וי שהוא קיים את כל המצוות, ולמרות זאת הוא יכול להיחשב כחולה. מדוע? זה הקטע הבא. יש להוסיף שגם כאשר האדם מקיים תורה ומצוות, גם אם נגיד שמדובר במישהו שהוא מקיים את תורה ומצוות, זאת אומרת לא חסר לו בכמות של הקיום, הוא מקיים את כל מה שצריך, אבל אלא שעבודתו בקיום התורה והמצוות אינה קשורה עם בחינת איתן שבנשמתו כדלקמן. המשך המאמר יסביר הרב מה זה נקרא האיתן של הנשמה, היחידה שבנפש. אם הוא לא מקיים את המצוות עם כל העומק של הנשמה שלו, אז אדם כזה, אזי צריך לרפואה, הוא גם צריך רפואה, הוא חולה. אם הקיום הוא לא באופן מלא, זה גם נקרא חולי, זה גם נקרא עזבו מקור מים חיים, והוא גם צריך תשובה. איפה אנחנו רואים שגם מי שחסר לו באיכות של הקיום, אז הוא גם נקרא חולה, ועל דרך המבואר בשיחת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו. דיבור המתחיל, משיח אתה להטבה צדיקאיה בתיובתא. יש את הלשון הידוע בזוהר, שמשיח יבוא להביא לצדיקים גם כן את המתנה של תשובה. לתת גם לצדיקים לטעום את טעם התשובה. מה שייך שצדיק יהיה צריך תשובה? על מה הוא צריך תשובה? הוא הרי מקיים הכל, אחרת הוא לא היה נקרא צדיק. אז מסביר הרבי הקודם באותה שיחה שהרבי שולח אליה באחרון של פסח תפש צדיק ד', מסביר שם הרבי הקודם שגם צדיק גמור כשמתבטל מתורה מצד היעדר הבריאות, לא עלינו, הוא לא בריא, ואז הוא מתבטל מלימוד התורה בזמן הזה שהוא לא בריא, ויש לו סיבה טובה למה להתבטל מתורה, כי הוא לא בריא. הנה אף שהסיבה לכך היא מצד היעדר הבריאות, למרות שיש לו מה שנקרא תירוץ טוב, שהוא לא לומד כרגע, או שהוא לא מתפלל כרגע, או שהוא לא מקיים מצוות אילו ואילו, כי חלילה חסר לו בבריאות, אבל מה יעזור התירוץ? מכל מקום, הרי ישנו החיסרון, אבל בכל זאת, כמו שהוא אומר בסוגריים, דר עניין פלדוך, בפועל חסר, בפועל הוא לא קיים. אז גם אם יש לו תירוץ טוב שהוא לא צריך כרגע לקיים כי הוא לא בריא, אבל בפועל יחסיר האדם הזה כמות מסוימת של דברים שהיה צריך לעשות, ולכן צריך לתשובה. אז רואים שתשובה זה לא רק במובן הפשוט של המילה של מי שבכלל לא מקיים, כי באופן מה שנקרא בשעת נפש הוא עוזב ולא רוצה לקיים, אלא אפילו מישהו בגדר צדיק, רק חסר לו בקיום בגלל אפילו סיבה רפואית, אבל בכל זאת החיסרון הזה צריך תשובה. וכן הוא גם בעבודת הבינונים. אפילו אם נדבר על דרגה לא של צדיק, דרגה של בינוני, שאצלם, אצל הבינונים, מספיק שתהיה הכוונה לשמה בתחילת הלימוד. כמו שכתוב בתניה בסוף פרק מ"א, שאצל בינוני בתחילת הלימוד הוא חושב שהלימוד יהיה, הוא חושב ומרגיש, וזה כל המנוע של הלימוד שלו, שהלימוד יהיה לשמה, אז לכאורה, הוא, ברגע שהוא מתחיל ללמוד עם ההכרה וההבנה והמחשבה שזה לשמה, אז הלימוד שלו מושלם. אבל הנה כאשר מתעלה אחר כך למדרגה נעלית יותר, כאשר הבינוני מתעלה, הרי ידוע שבבינונים יש דרגות רבות, וכשהבינוני עולה לדרגה יותר גבוהה, הנה לגבי מדרגתו עכשיו נחשב לימוד התורה שלפני זה ללימוד שלא לשמה. למרות שמתי שהוא היה בדרגה נמוכה, אז הלימוד ההוא היה מצוין, היה מספיק. אבל יחסית לדרגה החדשה שאליה הוא הגיע, אז הוא עכשיו צריך גם לחזור בתשובה על הלימוד של אתמול. למרות שאתמול זה היה טוב, או שלשום או לפני שנה זה היה טוב, אבל יחסית לדרגה החדשה, זה מצריך תשובה. כמו שאפשר לתת לכך דוגמה, משל לילד שנניח שיחק עם שטרות כסף של אבא שלו, והוא לקח שטר יקר, שטר של סכום גדול, והילד לא הבין את היוקר של הכסף, והוא קרא אותו בקרעים. אחרי שהוא קרא אותו ואבא גילה והוא ראה את הצער של אבא שלו שהוא קרא לו שטר כל כך יקר, אז הילד רוצה לפצות ורוצה להחזיר, רוצה לחזור בתשובה, אז הוא אומר לאבא שלו, אני אתן לך שטר אחר במקום. הוא רץ למשחק המונופול שלו, יש לו שם שטרות וכל מיני צורות וגדלים, הוא בוחר את השטר הכי יקר לפי דעתו ונותן לאבא שלו ואומר לו הנה כך במקום השטר שקראתי לך יהיה לך שטר אחר. אז ברמת ההבנה של הילד באותו זמן שהוא ילד, מבחינתו הוא תיקן את הבעיה, הכל בסדר. אבל יעברו כמה שנים והוא יגדל ויתחיל להרוויח אחרי שהוא יעבוד קשה, ושהוא פעם בשנה יקבל את השכר שלו, ופתאום הוא יקבל כזה שטר, אז פתאום הוא יקלוט שהשטר הזה שלפני כמה שנים הוא נתן את זה לאבא שלו, את המשחק, והוא בטוח שהוא תיקן את מה שהוא קרא, פתאום היום הוא קולט שעכשיו הוא צריך בעצם לחזור עוד הפעם לאבא שלו, ולתת לו באמת את השטר האמיתי כדי לתקן את מה שהוא קלקל אז. למרות שיחסית לרמה של ילד אז הוא עשה את מה שהוא צריך והוא לא הבין יותר. אבל ברגע שהוא מתעלה לרמה יותר גבוהה, אז הוא צריך גם לתקן את המעשה הקודם. זה מה שהוא אומר כאן בנמשל. בינוני שמתחיל ללמוד תורה ובתחילת הלימוד הוא מכוון והכוונה שלו שזה יהיה לשמה. אז מבחינת דרגתו הנוכחית, אז זה בעצם מספיק, זה בסדר. אבל כשהוא מתעלה לדרגה יותר גבוהה בלימוד התורה, אז הדרגה הקודמת צריך על זה תשובה. זה מסתבר יחסית למצבו היום שהלימוד של אתמול לא היה לגמרי מספיק וצריך תשובה על זה. אז יוצא עם כך שכאשר אנחנו אומרים כאן בפסוק רפאיני, שיהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא רפואה, ואנחנו מסבירים שכאן לא מדובר על חולי גשמי חס ושלום, אלא מדובר על חולי רוחני, על מי שעוזב את מקור מים חיים את הוויה. אז יש כמה משמעויות בעזיבה של מקור מים חיים. יכול להיות עזיבה כפשוטו, שמישהו לא מקיים. יכול להיות צדיק שהוא לא לומד בגלל סיבה רפואית, אז אצלו זה לא חלילה פריקת עול. אף על פי כן הוא צריך על זה תשובה. יכול להיות בינוני שלומד עכשיו כמו שצריך, אבל כשהוא עולה בדרגה יותר גבוהה, אז הלימוד של עצמו צריך תשובה. אז בכל סוגי התשובה שצריך לעשות מישהו שצריך להשלים את העבודה שלו, על זה בא הפסוק ואומר, רפאיני הוויה וירפא. ובסדר, התשובה אומר הרבי, ישנם בית העניינים. דרפאיני הוויה וירפא, מה הם שתי העניינים? אז כאן הרבי בשורה 2-3 של הסוף האות הראשונה, יש את נקודת העניין, אחר כך יבוא עריכות שלמה, אבל מה נקודת העניין? שיהודי בתשובה, יש שתי שלבים בתשובה, זה לא כפל שכתוב פעמיים רפאיני ואחר כך וירפא, ואז אנחנו שואלים למה יש כפל, אלא זה בעצם שני עניינים שונים, זה שתי בקשות שונות. רפאיני הוויה, החלק הראשון זה הבקשה שיהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא. רפאיני הוויה, מה זה? היא הבקשה שתהיה התעוררות מלמעלה על התשובה. עצם הדבר שאדם צריך לחזור בתשובה זה לא מספיק, הוא צריך שמלמעלה יעוררו אותו לחזור בתשובה. כשהקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, נותן לנו את הרגש, את האכפתיות הזו, שאנחנו נבין שאנחנו צריכים לתקן משהו, אז זה ברגע שאנחנו נכיר בכך שצריך לחזור בתשובה, אז זה יכין אותנו שאנחנו נחזור באמת בתשובה. אז אומרים ריבונו של עולם, רפאיני הוויה, אתה מצדך תעורר אותנו. ואז וירפא, מה זה וירפא? היא התשובת אדם, אם אתה תעורר אותי, אז אני מבטיח שעכשיו אני ארפא, אני אעשה את המאמצים שלי, שהתשובה שלי תהיה כראוי, תהיה תשובה שלמה. יוצא עם כך שרפאיני ורפא זה לא כפל, אלא זה שני עניינים שונים. וכן אותו דבר יהיה הסבר, הוא גם בבית העניינים דאושייני ויבשע, שגם שם מצאנו כפל, אז גם כאן אנחנו נראה שזה לא כפל, אלא זה אחד, זה עבודה שבאה מלמעלה, והשני זה באה עבודת האדם מלמטה. בסיום הכתוב, על זה אנחנו נסביר אחר כך בעזרת השם, גם את הסיום של הפסוק, שמסביר כי תהילתי אתה, שהקדוש ברוך הוא התהילה שלנו, הוא הדבר שאנחנו משבחים אותו, אז נראה שהכי תהילתי אתה, זה שייך וקשור, הרי שאלנו קודם מה הקשר, אנחנו נראה בעזרת השם שעל ידי זה נעשים בית העניינים דרפאיני, הוואי ורפאי, כזה לכמן. אז פה בעצם באות הראשונה קיבלנו רק את התמונה הכללית שיש כאן צורך להבין מה זה נקרא עזיבת מקור מים חיים, וזה מביא את העניין של רפאיני של התשובה. מה שעכשיו אנחנו נצטרך, וזה יהיה בעזרת השם ההמשך של המאמר, להבין יותר בהרחבה מה זה, מה הסיבה שהם נותנים כאן משל להוויה על מקור מים חיים. נראה שבמים זה לא סתם משל, אלא המשל של מים יש בו כמה וכמה פרטים חשובים שנותנים לנו את ההכרה הנפלאה באופן שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מנהיג את העולם, משפיע על העולם, וכשנבין את כל העריכות הזו, נבין את היוקר של העבודה שלנו, ואז נבין את הכאב מתי שיש עזבו מקור מים חיים, ואת הבקשה והרצון שיהיה בעזרת השם, תרפאיני שיהיה בעזרת השם את התשובה.